מה יכול להיות מקופל בשתי המילים האלה, שהם לפי השפת אמת, ואפשר להגיד השורש של הנשמה הישראלית, המילים לך לך. ששפת אמת אומר, לשון תנועה, לנוע. נמצאים ערב שבת קודש, אחרי זין במרחשוון, לפני י' א' במרחשוון, לפני י' ב', לפני י' ג', יש הרבה ברורים לעשות. אולי כשהתורה עוסקת בתנועה של אברהם אבינו, באמת אנחנו מוצאים, כפי שאומר הזוהר על הפרשה, שני ביטויים. האחד זה התיאור בסוף פרק י' א' ובראשית, בפסוק למד א', נמצא פה בצד ימין, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, היצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. הפועל לצאת, ויצאו איתם מאור כסדים, והפועל השני ללכת. המגמה הייתה ללכת, ולכאורה ברור כשאדם יוצא הוא ברור שהוא הולך, אבל כנראה שהדברים האלה כשהם חוזרים ונשנים בתחילת פרק י' ב', ויאמר אדוני לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, פה כבר לא מדובר על יציאה, מדובר רק על הליכה. בפרק ט"ו שנמצא למטה בצד ימין, השם אומר לאברהם בפסוק השביעי, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. כשאנחנו קוראים את הפסוקים בסוף פרק י' א', אז מה שכתוב שם זה שתרח יצא, הם יצאו והמוביל של המהלך היה תרח. עכשיו בברית בין הבתרים השם היה יכול להגיד לאברהם אבינו, אני השם אשר ציוויתיך ללכת מחרן. אם מפת העולם לנגד עינינו, אז הנקודה המזרחית יותר, כלומר רחוקה יותר מארץ כנען, היא אור כסדים. הנקודה היותר קרובה אליה היא חרן. מי שהולך במסלול מאור כסדים לארץ כנען עובר דרך חרן. שם אומר אבן עזרא היה הציווי, הוא לא היה באור כסדים. אלוקים אומר הוצאתיך, הוא לא אומר ציוויתיך, והוא גם לא אומר מחרן, אלא אומר מאור כסדים. יכול להיות שיש בזה אולי באמת שני שלבים, שני מושגים, שאני חושב שהיום אנחנו בעבודה גדולה בבירור של המושגים האלה. יש פער מסוים בין ההליכה של האדם מרצונו, מהחלטותיו, משיקוליו, לבין המקום שבו הוא פוגש את רצונו של אלוקים. באופן הטבעי, תרח לוקח את משפחתו לארץ כנען. הוא לא היה שייך למפלגה הימנית החדשה או השמאלנית החדשה. אז מה, למה הוא מחפש את ארץ כנען? אומר הספורנו, הוא היה שייך לירוקים, איכות הסביבה. כי הייתה להם מסורת שאין השפעות מזיקות של המבול על ארץ ישראל. אני שייך שם אוויר נקי. הם שמעו את זה והם הולכים לארץ, למקום הנקי. כשאתה הולך בשביל למצות את החלטתך. ואתה מגיע לחרן, ואתה מוצא שם מקום טוב. אז אתה נשאר שם. אבל אלוקים אומר דבר אחר. לך לך אל מה? אל אן. אל הארץ אשר הרקע. אני לא אומר לך עכשיו לאן. מישהו היום היה מוכן לנסוע לאיזה מקום בלי לדעת כמה זמן תיקח הנסיעה, מה המטרות שלה. אפילו תפילת הדרך, אני אומר, תגיעני למחוז איזה? חפצנו. תהיה אתה אחראי על זה שאני אגיע בזמן, אסע בשלום, הכל. כל הבקשות שלי אני מרכז בתפילת הדרך. ועל כן זה לעומת זה, פרק י' א', לעומת פרק י' ב'. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, רוצאתיך מרוכזדים? כי לעומת הטבעיות והסברות האנושיות שנגמרות בחרן, זה בקצה האחד, בקצה השני זה הציווי האלוקי, לך לך. בתווך יש עוד סוג של טבעיות, שנקראת לפי חז"ל, בגמרא בנדרים ובעוד מקומות, כליותיו של אברהם אבינו. אדם הזה, אברהם אבינו, לפי המדרש, בפרשה למתת, מדרש ידוע, היה הולך ממקום למקום. עד שהוא הגיע למקום שנקרא בירה. לפי חלק מהסוגיה ביום ובדף ת', בירה, לפי דעות מסוימות, זה בית המקדש. הוא הגיע למקום הזה והוא שאל, מי הבעל הבית? תראו אומה של כמה, 250 מיליון חבר'ה. מה עניין אותם לפני חצי שנה? הרגישו שיש איזושהי בשורה לעם שלהם, והלכו להצביע, ויצאו לרחובות, וחגיגה שלמה. כי גם במציאות הזאת, שאדם נמצא באותו כיוון שהוא מחפש את חפצו, אבל בשעה שיש לו איזושהי, לפי ראות עיניו, יש לו איזושהי בשורה, אז הוא יתמלא כוח. אברהם אבינו, הוא מחפש. מי בעל הבירה? מי הבעל הבית? משרד ליחסי ציבור, לא מעניין אותו. צבע של בן אדם גם לא מעניין אותו. לא לכאן ולא לכאן. הוא מחפש את האמת. והרמב״ם בהלכות עבודה זרה, וסגנן את זה אחרת. הרמב״ם אומר שאברהם אבינו היה משוטט בדעתו. לא חייב להיות שפיזית הוא הלך ממקום למקום. הוא היה משוטט בדעתו כדי לברר מי עומד מאחורי המציאות. עכשיו הוא צריך להתמודד עם שני אנשים. אבא שלו ונמרוד. נמרוד היה נחשב מלך העולם. הוא החל להיות גיבור ציד. ונמרוד שומע שאברהם אבינו מייסד איזו שיטה חדשה שהיא אנטי-אלילית. הוא אומר, בוא נבדוק את הבן אדם. מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, למה הוא לא איתנו. איך בודקים? שיעור בתיאוריה. בוא נדון על השאלה מי ברא את העולם. לא. נמרוד, הוא יודע שהדבר המאפיין אמונה, אומר הרמב"ם מורה נבוכים, זאת מסירות נפש. הוא אומר לאברהם אבינו לפי המדרש, אם אתה מאמין באלוקים שלך ואני מאמין באש, בוא נציב את שתי האפשרויות האלה. זאת אומרת, אנחנו נשים אותך וכבשן האש ונראה מה יצא לך. אם אלוקים שלך הוא יותר גדול מהאש, אז אתה תנצל. אמונתו של אברהם אבינו נבחנת לפני חרן, לפני שהוא מקבל ציווי. אחר כך אומר המדרש, אחרי שהבן אדם מחפש ומשוטט בדעתו, יציץ עליו בעל הבירה. קשר עם אלוקים לא מתחיל מהידיעות. הוא לא מתחיל מהציווי. הוא לא מתחיל מהפסוק. הקשר עם אלוקים מתחיל מהנשמה. גם אם אני לא יודע להגיד נשמה שנתת בטהורה, גם אם אני לא מבין את העומק של המושג הזה, אבל זה לא התנאי לכך שאלוקים יצר בית נשמתי. וזה צריך לבוא לידי ביטוי בהבנתם של חז"ל גם בחיפוש וגם במוכנות למסור את הנפש. ועל כל המהלך הזה נמצא שם שמיים, אני השם אשר הוצאתיך ארוכסתי. התגליתי דרך כליותיך, דרך גבורתך, דרך מסירותך, דרך האומץ, אומץ הלב שלך. אחר כך, הטבעיות הזאת צריכה גיבוש, צריכה מסלול מוחלט. יחד יכול להיות שגם היא טיפול בחרן, תישאר שם. ועכשיו, מכאן ואילך, נבנה המסלול המוחלט, שהוא מקיף אצל אברהם אבינו ושרה אמנו את כל מערכות החיים. למשל, פסוק למד ב' שהוא מגיע אחרי פסוק למד א' שקראנו קודם, בסוף פרק י' א'. פסוק הזה אומר, והיו ימי תרח 5 שנים, 200 שנה, והיה מות תרח בחרן. ובן עזרא רק אחרי הפסוק הזה מתחיל פרק י' ב' שהוא פרק הציווי, איך לך מארצך, מולדתך ובית אביך, לארץ אשר הרקע. מבחינת סדר הפסוקים, מבחינת התוכן שלהם, אז התורה בעצם גיבשה את סוף המסלול של תרח. גם ההישארות שלהם בחרן וגם זה שתרח מת. ואז נוצר הרושם שיש פה איזה עידן חדש, שהוא מתחיל מפרק י' ב' בפסוק הראשון. אבל אברהם אבינו, שהוא מחפש האמת, הוריש את זה לבניו. חז"ל קוראים את הפסוק הזה ונעצרים בו, לפני שהם מזהים שיש פה פסוק לא נכון. על פניו, הנה המדרש פה, פסקה 3. היה מות תרח בחרן, אמר רבי יצחק, אם לעניין החשבון ועד עכשיו התבקש לו עוד 65 שנה. הגילאים שהתורה נתנה לנו אצל אברהם אבינו היו 70 ו-75. זאת אומרת שהגיל הזה של תרח, 205, הוא למעלה מ-60 שנה אחר כך. אז א', למה זה כתוב פה? פסוק למד ב', למה הוא מופיע במקום הלא נכון? וב' זה הרי לא רק שאלה של גיל. מה התורה רצתה להגיד? אומר המדרש, קודם כל עובדתית, בתחילה אתה דורש הרשעים קרויים מתים בחייהם. התורה לא התחייבה לכתוב עובדות. היא לא התחייבה לכתוב גילאים. התורה היא תגיד לנו מתי אדם חי, מתי אדם מת. והמפתח לפי חז"ל זה איכות החיים המוסרית. אז באיזשהו שלב נגמרה איכותו של תרח. ולכן הפסוק הזה יכול להגיד מספר, גם אם באופן פיזי הוא יתממש עוד למעלה מ-60 שנה. אחר כך נכנס המדרש פנימה, למשמעות של הציווי האלוקי. לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר. איש אמונה שמוכן ליפול לכבשן האש במבחן אמונתו, ממה הוא מפחד? מה יש לו מפחד? ואם היה אדמור, אז בכלל היה אומר, אין, לא מפחדים בכלל. אומר המדרש, יש פחד אחד של איש אמונה, שאם אנשי אמונה היו מפחדים את הפחד הזה, כל המציאות הייתה נראית אחרת. מה הפחד שלו? עצב, ויהיו מחללים בי שם שמיים. ואומרים, הניח אביו והלך לו לעת זקנותו. זה יכול להיות כלפי האנשים שחיים באותו דום, זה יכול להיות גם כלפי האנשים שיקראו את התורה 5,000 שנה אחרי זה. והיינו רגע, מה זה פה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן ציווי כזה? עונה אלוקים. אמר לו קדוש ברוך הוא, לך לך. לך אני פותרך מכיבוד אב ואם. ואין אני פותר לאחר מכיבוד אב ואם. אבל לא זאת הייתה השאלה, פטור וחיוב הרי עוד לא נמצאים. למה התשובה של המדרש עוסקת בך? הוסיף המדרש, ואם לא, ולא עוד, אלא שאני מקדים את התול יציאתך. זאת אומרת, הקורא לא ישים לב אם הוא לא יעשה חשבון, הוא לא ישים לב לפערים, מבחינתו הוא עזב את אביו כשאביו מת. אבל אם אדם הוא לא קורא סתמי אלא מחפש, הוא צריך ללכת לתשובה האמצעית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני פותרך מכיבוד אביהם, ואין אני פותר לאחר מכיבוד אביהם. אפשר לראות פה את המדרש בפסקה 4, שמדבר על הפסוק בתהילים, האל תמים דרכו, אמרת השם צרופה, מגנו וכל החוסים בו, הרב אמר, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. ואחר כך, המדרש ממשיך על אותו פסוק, מדבר בעקבות הפסוק הזה בתהילים על פסוק בדניאל, בנחמיה, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, אמרת השם צירופה, שצרפו הקדוש ברוך הוא בכבשן האש. מה נקודת הצירוף במצוות? את מה צריך לנקות? שהדבר הזה מאוד קשור לפטור, לך אני פותרך מכיבוד אב ואם, ואין אני פותר לאחר מכיבוד אב ואם. הרמב״ם, פה בהלכות ממרים, בפסקה 8, עוסק, כן. מה פורשים? תחשוב על המושגים של היום. תסתכל במחלקות גריאטריה בבתי חולים. תראי כמה אנשים עזובים לנפשם. זקנים. אם היית בודק מה המעמד, איך זה נקרא היום? הסוציו-אקונומי. הכלכלי-חברתי. כפי הקטלוגים של העיתונים, של הילדים שלהם, מדובר ב... איך זה נקרא? באליטה. ואם יש הזנחה כזאת של ההורים, זה מעיד משהו, הקלקול מוסרי, שנובע מאותו סדר עדיפות מעוות, שהוא אולי המבחן בכיבוד אב ואם. לא ממש עד כדי כבשן האש, אבל הוא המבחן. זה התיאור של הרמב״ם. הרמב״ם, בהלכות שלו, מגדיר מה ההתמודדות של האדם בסוגיית כיבוד אב ואם. אומר הרמב״ם, אין בכלל הוא כיבוד אב ואם. כי התורה רק אמרה, כבד את אביך ואת אמך, לא נכנסה לפרטים. אומר הרמב״ם, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו. בן אדם עבד, אסף את משכורתו בתוך ארנקו. ההורים שלו פוגשים אותו ליד הים. ומה הם עושים? השליחו בפניו לים. את הארנק הזה, את המשכורת הזאת, את הרווחים של האדם. מה הוא היה עושה היום? פעם הוא אומר, לא יחלים מהם. לא יצער בפניהם. לא יכעוס כנגדם. למה? אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. איזה גזירת הכתוב? איפה כתוב? בכיבוד אב ואם, אם התורה לא נכנסה לפרטים, אז היא לא כתבה עד איפה. אז איך הרמב״ם יודע להגדיר שזאת ההלכה שאם אדם עובר עליה, הוא עובר על גזירת הכתוב? המשיך הרמב״ם לסוגיה שנייה, ואנחנו ככה בתקופה של בחירות, עירוניות, ארציות. הסוגיה הזאת, מי בראש, היא סוגיה מאוד חשובה בחודשים האחרונים, הבאים. הנה, אז נבחרת, נגיד נבחרת במדגם. זה בערך 3-4 שעות, עד שיגלו אחוזי סטייה בין 10-15 אחוזים. אתה נבחרת. עכשיו אתה כבר מארגן את כל החבורה שלך. את כל הענה שלך, את כל הפמליה שלך, את כל הלשכה שלך. אתה כבר מחלק תפקידים, כולך זורח. ההורים דופקים בדלת. אומר הרמב"ם, ועד אחד מורן, אפילו היה לובש בגדים חמודות, שזה הרי מאוד חשוב, במסגרת של כבוד חיצוני, ויושב בראש בפני הקהל, שזה עוד יותר חשוב, שבראש, לא סתם בראש, אלא לפני הקהל, ובא אביו ואמו וקראו בגדיו, ויקו בראשו, ועוד לא עליכם וירקו בפניו. הכסף והכבוד בדורנו הם שני משחיתים גדולים. אומר הרמב״ם, לא יחלימה, כמו שהוא אמר קודם. אבל פה הוא מוסיף, ישתוק וירא ויפחד ממלך מלכי המלכים, שציווה הוא בכך. ואיפה ציווה? שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יתר מזה, לא היה יכול לפרקס בדבר. חוק זה חוק. קל וחומר. למי שאמר והיה העולם כרצונו. זה כבר לא בזירת הכתוב. מי שאמר והיה העולם כרצונו, זה כמו לומר, מי ברא את העולם? אתה בן אדם מוכשר. אתה מרוויח הרבה כסף. מי הוליד אותך? אורך. מי נתן לך את הכוח? אורך. אתה בן אדם מוכשר, יש לך הרבה כבוד, אתה ראש של משהו. מאיפה הגיע לך כבוד הזה? הגזרה של הכתוב היא לא הגזרה של האותיות, אלא היא הגזרה של הבריאה. מי שאמר והיה העולם כרצונו, ברא את העולם באופן שאתה בן של אורך. ואם ככה, איך תחלים את מי שבעצם עשה את החיים שלו? נכון שיש מצבים בחיים שבהם אדם בונה בית. והתורה תגיד, יעזוב איש את אביו ואת אמו בבניית הבית. אומר הפרק הרב לזר בפרק למד מיד. אתה חושב שכוונה פחות כיבוד הרי? להפך. כשאדם הקים בית, הוא הרבה יותר מבין מאיפה הוא נבנה. אבל החיים הם חיים חדשים. השומת הזאת של כבוד ושל כסף הם לא חיים חדשים. אתה לא בונה משהו מוסרי חדש. וכל היכולת שלך לבנות משהו זה מכוח אורך. על כן, אם רוצים להגיע לצירוף סוגיית כיבוד הורים, היינו, להעמיד אותה על הבסיס המוחלט של גזירת הכתוב של מי שאמר והיה עולם כרצונו, צריך להשתחרר מהקומה הקודמת. אתה אברהם אבינו קיבלת את אביך בחרן, ועכשיו תצא משם, תלך משם, תעזוב את אביך עוד 60 שנה. נכון שהבן אדם המסוים בחרן לא יכול להבין את זה, הקדוש ברוך הוא לא התחייב למצוא חן בעיני כולם, אבל הנכס שהעולם ירוויח כתוצאה מכך שאברהם אבינו עוזב את אביו והולך לארץ כנען, הוא נכס של בניית כיבוד הורים במדרגה חדשה. החיים נבנים כבשן האש, וכיבוד הורים זאת המדרגה השנייה. וזה ילך ויבנה שלב אחרי שלב. אתה אברהם אבינו, יש לך בית מדרש. לומדים כל היום, משמרות, התמדה. מגיע פליט, אומר לך, תשמע, לוט נשבע. הוא לוט, מבחינה אמונית, תורנית, חרדית, לאומית, ימנית, שמאלנית, שפויה, הוא לא בדיוק בקטלוג של אברהם אבינו. הוא מעבר האחד של הנהר, אברהם אבינו, כל העולם מעבר שלי. מאוד רציתי להשיג את הספר בסוד העברי של הרב אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שהיום יום הזיכרון שלו, ומשהו להקריא משם, ולא לא זכיתי. סוד העברי, הסוד של אברהם אבינו. ואם אתה שומע כזאת ידיעה על מישהו שהוא רחוק ממך מוסרית, ובעצם מה אכפת לך ממנו, ושאר סגנונות דורנו. ועוד אתה בבית המדרש, כולך התמדה וכולך קודש, מה אתה עושה? אתה מוריק את חניכיך. אתה מטיס אותם. ושם התורה תכתוב את המילה הזאת, חינוך. למה? אומר רש"י, מה זה חינוך? תחילת הכנסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. זה נקרא חינוך. כמו מזבח שחונכים אותו, מתחילים לעבוד בו, וכמו בית שחונכים אותו, מתחילים לחיות. וכן, מרן החידה מאוד מקפיד, שבארץ ישראל, כשהם נוסעים לבית חדש, או בית משופץ, לא משנה, מיד לעשות סדר חנוכת הבית. זה משניות וגמרא ופסוקים, פסוקים, משניות וגמרא וזוהר ודברי אחרונים, תפילה גדולה, מה יהיה בתוך הבית הזה? התחלת הכנסת האדם לאומנות, שעתיד לעמוד. אבל כשהבן אדם בכיתה ד' או בכיתה י' או אפילו בן 20, הוא כבר יודע את האומנות שהוא עתיד לעמוד בה. המחנך יודע את האומנות שהוא עתיד לעמוד בה. יש כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה טלטלות, כל כך הרבה תנועות. אומנות, אולי אומר רש"י, זה לא מקצוע. במקצועות יש ארנקים, במקצועות יש כבוד. אומנות זאת משימה. אתה לומד תורה כי אתה עוסק בתיקון העולם. לא בגלל שיש אותיות מסוימות שהן נקראות תורה. אם אתה מתוך תורתך לא תדע לכבד את הוריך, אתה מחלל שם שמיים. תפחד. אני בשטחיותי חושב הפוך. כמה שאני יותר את כל הקטלוגים של ההשתפרות וההתחזקות היום החיצוניים, כך אני עוד יותר קשה לי עם אבא שלי. חבר אחד מהגרעין התורני מאור עקיבא, הוא הולך לתת שיעור ערב השנה ביישוב ליד אור עקיבא בשדות ים. אמר, שדות ים זה יישוב שהוא, לא יודע כמה הם מכירים תורה בניגלה. אז נלמד איתם על כיבוד הורים. מגיע למקום, יש שם 10 אנשים. 5 מהסוג שנראה חיצונית, לא מכיר תורה. ו5 שנראה באופן חיצוני, מדוגם. כולו קודש. הוא מתחיל לדבר על כיבוד הורים, אומרים לו, המדוגמים, זה לא רלוונטי. לא שלא רלוונטי, אומר להם, זה מצווה בתורה. לא, אנחנו עם הורים שלנו, אין לנו מה לדבר איתם. אז מה חידש אברהם אבינו? סברות אנושיות עם כיפה. זה בדיוק המושג, או החשש של חילול השם. מה הגמרא אומרת על ואהבת את השם אלוקיך? היום יש הרבה פתרונות. איך אתה אוהב את השם? דבקות, חוויה, חושים. היום יש הרבה פתרונות. הגמרא לא יודע את כל ההתפתחויות האלה. אז רק אמרה, אתה יודע מה? תאהב שם שמיים. זאת אומרת שגם אדם רחוק כמוני, בגללך יאהב שם שמיים. טוב, מה הכוונה? תעשה דוכן, תן שיעור רציני, תעשה יום עיון עם ניגון, תעשה משהו שאני בעקבותיו אתקרב. לא מכירה הגמרא את כל המהלך הזה. אומרת, יהיה פלוני, קורא ושונה, ושמש תלמידי חכמים. לומד ברצינות. ומסעו ומתנו באמונה. הממון, בשבילו זה לא הכל. ודיברו בנחת עם הבריאות. תסתכלו בכל השולחן הבא. אור החיים, יורד דעה, חושן משפט, אבן העזר. כמה סעיפים יש להלכה, תדבר בנחת עם הבריאות. שיעור חזון איש, שיעור רב חיים נאה, דאורייתא דרבנן, שמירת דיבור בנחת עם הבריאות כהלכתו, אתם מכירים ספר כזה? אני לא. למה? כי זה יותר קשה. ואם אתה לומד תורה שהיא תורת אלוקים, תורת אמת, אז הבריות הן לא הבריות של החשבונות שלך, כמה הם יותר רחוקים מהדעות שלך. זה לא קובע את היחס לבריות. הן בריות של אלוקים. למה אתה מזלזל בהן? נכון, הם לא ספגו את כל הכותרות החיצוניות שלך. מי יודע? מי יודע? אם נשארתי בכותרות החיצוניות, אני לא מדבר בנחת עם הבריאות. כי הם לא מוצאות חן בעיניי. כי אני הנציג של אברהם אבינו. אז בשביל מה כל המסע הזה מחרן, עם הדיוק הזה של הפערים בשנים, כדי שהמדרש יפגיש אותנו עם המושג הזה לפחד, שמה אני מחלל שם שמיים. כי כשאדם רואה מישהו שקשור לקנה מידה מוחלט, אבל קנה המידה המוחלט הזה הוא לא רק בתיאוריות, הוא לא רק בציטוטים, הוא לא רק באידיאולוגיות, אלא גם בפרטי הפרטים של הנפש, אז אדם רחוק כמוני אומר, אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי רבו שלמד תורה, אשרי תורה שלמד אתו. כך ממשיכה הגמרא ביום הפיבה. ובתנת ואליהו בפרק הפחת, זה סיפור דומה שם, עניין דומה שם, כתוב שם, אנשים, הבריאות אומרות, העבודה, אנחנו באים ללמוד תורה. אבל, פלוני, קורא ושונה, משמש למדחמים. ואין דיבורו בנחת ומרבה. ואין מסעו במתנו באמונה. מה אומרות הנאות? אומרות עליו, אוי, אוי לפלוני של התורה, אוי לרבו של התורה. תחשבו רק על המושג הזה, מפלגות דתיות. מה המשמעות? מה זה דתי? דיבור בנחת עם הבריאות? לא. אתה לא יכול להיות אדם דתי אם אתה עושה בשבת. לא יכול להיות אדם דתי אם אתה אוכל טרף. אבל אני יכול להיות אדם דתי שלא מדבר בנחת עם הבריאות, תסתכלו עליי. ואין פה צפר ומצפצף, כי זה לא פגיעה בדת. ממתי ההמצאות האלה? אברהם אבינו, לא בשביל זה הוא הלך לכבשן האש. בשביל לקבל הרמת מצוות, 6, 7, 10, ועל פי זה לחלק את כל החיים, את כל המציאות, את כל בני אדם, לא בשביל זה. אמרת השם צרופה, לצרף את הבריאות. אז מסוגיית כיבוד הורים, הוא הולך לסוגיית כיבוד אחים. וזאת צריכה להיות סוגיה של אהבה שלא קליה בדבר. ודווקא מתוך שאתה לומד ומלמד את תלמידיך, מה זה קנה מידה מוחלט? דווקא משום כך הם הלכו לקרב, להציל. פעם זה היה דבר פשוט וברור. זה שאחרי יותר משנתיים, לא חזר גלעד שליט. זה שאחרי עשרות שנים לא חזר יונתן פולנד. אני איש פשוט, אני הייתי אומר את זה איך קוראים לו לאדם שנבחר שם. אני פשוט לא הייתי בשיקגו בריקודים, אז הייתי אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה להחזיק מעמד, דבר ראשון תשחרר אותו. וזה יהיה מבחן גדול, שזה צריך להחליף ממשלה בישראל. כי הממשלות הקודמות לא עניין אותם בכלל. הן מאוד מדגישות את זכויות האדם, זכויות האזרח, את החוק. החוק. יש בית השלום בחברון, החוק. יש מגרון, החוק, כל הזמן החוק. מה יש בחוק הזה? שאתה דורש מעצמך ברמה השלטונית ליישם את מושג המוסר. דוד המלך עושה אותה פעולה עם השלל שעושה אברהם אבינו, שם כתוב הביטוי חוק ומשפט. ושם אומרים ומפרשים שדוד המלך יישם מבחינה ציבורית את מה שהיה אברהם אבינו ושרה ממנו. יכול להיות שזה גם פתח למקור הבא, שגם בו פוגשים פחד. שהרי הפסוק הראשון בפרק ט"ו אמר אחר הדברים האלה, הדבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך בנה. המדרש פה במשך פסקה 4, מצד שמאל, עונה, מתייחס לפחד הזה. יש שם פינה לשתי החמה, מי שרוצה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בו. רבי לוי אמר, לפי שהיה אבינו אברהם, מתפחד ואומר. יש לו פחד. ברמה המהותית דומה מאוד לפחד של הסוגיה של כיבוד הורים. אומר המדרש, תאמר, אותם אוכלוסים שהרקתי, כי מלחמה זה מלחמה, ואברהם אבינו פגע בצד האויב. אותם מכנסים שהרגתי, שהיה בהם צדיק אחד, וירא שמיים אחד. מה אתה אברהם אבינו, נהיית איש שמאל? בחלוקות של היום, הרי תוך חצי שנייה בן אדם נמצא בקטלוג שהוא לא תכנן בכלל להגיע אליו. מה השאלות האלה? מה החולשה הזאת? נראה את התשובה האלוקית. סופה, ועוד יותר שמאלה, לא בכוונה כי ככה זה הסתדר בפסקאות, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אותם מוכלוסים שהרגת קוצים כסוכים היו. כלומר, היית צריך להרוג אותם. זה פסוק בישעיהו, פרק למד ג' והיו עמים משרפות ציד, קוצים כסוכים. אבל למשל שהמדרש מביא באמצע, הוא לא מיותר. כי אם הייתי נשאר בהבנה שהתחלתי בה, לגבי עכשיו שקששת, הייתה הבנה חלקית. אומר המדרש כך, משל לאחד שהיה עובר לפני פרדסו של מלך, ראה חבילה של קוצים וירד ונטלה, כי זה קוצים מזיקים לפרדס. הציץ המלך וראה אותו, התחיל מתאמן מפניו. יש הבדל עצום בין הסוגיה המוסרית שאדם מפחד שמה הוא רק חפים מפשע לבין המשל. כי המשל לא מתחיל בחשש של האדם, המשל מתחיל במלך שיש לו פרדס. אומר הרב סולובייצ'יק, הגורם היחידי בעולם שיכול לקבוע מה זה מוסר, זה מי שברא את העולם. כל השאר לא יודעים. אם הוא חושב, אותו מי שנבחר, שכשאמריקה תתקפל מאיראק ומאיראן ועוד תלחץ עלינו קצת להיות יפה נפש, אם הוא חושב שזה נקודת הקידום שלו, הוא יראה במציאות את מה שלא מעט ישראלים ראו במציאות בשלוש שנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה. ולא סתם אנחנו אומרים ביום כיפור ובראש שנה את הביטוי מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי למעלה, מי למטה. את זה לא קובעים יועצי תקשורת. אפילו במחילה מכבודם גם לא קובעים העיתונאים. אמר אחד שהיה שם, הלך מראש לצלם את החגיגות, עשה אולפן רדיו, נזכר שפה יש קסמים, יש קסמים בנגב, באשקלון, מהצדרות. מישהו פעם יבדוק כמה שקר מונח במילים שטח פתוח, שטחים פתוחים. באשקלון, מי שמכיר קצת העיר, פשוט באתי לשם, באתי לכאן משם, אז יש שם שכונה שנקראת נאות אשקלון, זה מרכז אשקלון. זה שטח פתוח, זה 100 מטר פתוחים. הגן ליד המרכז המסחרי. אבל זה שקר. כי קונים שם אנשים וגרים שם אנשים. ואז נזכרים באמריקה שיש חוץ מהחגיגות, יש גם קסמים. טוב, אז נתקשר לבן אדם מנתיבה הסמה. הוא חקלאי, עובד בחממות. שואלים אותו, מתעניינים בשלומו, אפילו מתפעלים לדקה וחצי מזה שהוא ממשיך לעבוד. בסוף שואלים אותו שאלת המפתח. תגיד, אתה גם מתעניין במה שנעשה באמריקה? הוא אומר, מה פרוש? ודאי. למה? הוא אומר, לא פחות או יותר, זה האיש הכי חשוב בעולם. האמריקאי הזה. ואז הוא מוסיף משפט, גאוני לא פחות, אומר, זה יותר חשוב משאלת ראש עיריית שדרות. אם הייתם עוקבים קצת, ששדרות יכולים לספר לנו, מה קורה בעיתונים הארציים סביב הבחירות בשדרות, שכותב אחד, אני לא יודע אם אני אביא גאולה לעולם, אם אני אגיד את שמו, אבל השם שמור במערכת, כותב שאם הם, ההם, מי זה ההם? אם הם ינצחו בסדרות כל הארץ לפניהם, אז אולי השאלה של ראש עיזי הסדרות היא יותר משמעותית מהשאלה של האמריקאי. אתם מבינים איזה שחרור אנחנו צריכים להשתחרר היום, במיוחד היום? איזה שחרור מהחנק הזה, מההתפעלות הזאת. לפעמים ככה יצא איזה שתי דקות במהלך יום לשמוע את ההתבחיינות הזאת, את ההתחנפות הזאת. פשוט אתה לא מבין באיזה עולם אתה חי. אברהם אבינו כתוב ונברכו בך כל משפחות האדמה, היה ברכה, אתה מקור בך לעולם. אז בגלל שיש עם אחד עם 250 מיליון ויש לו כסף שגם זה לא כל כך ברור, ויש לו כבוד שגם זה לא כל כך ברור, ויש לו גם צבא שזה לא כל כך ברור, ולזה מתהפך הכל. אפילו בכיבוד הורים אומרים לנו תשמרו על הפרופורציות. הנה המשל של המלך. זה הנושא, היינו, אתה לא שואל מעצמך, אולי אתה רק תחפים מפשע. אתה לא שואל את העיתונאי אם הוא מרוצה, אתה לא שואל את האירופאי אם האיחוד האירופאי כבר נתן הסכמה לפעולה שלך. אתה, כשהמלך מציץ, אז אתה מפחד. כל הדיון שלך הוא בינך לבין אלוקים. אם כך, יש פה עוד משפט. כמה פועלים הייתי צריך שיקושו אותם, עכשיו שקששת אותה, בואו את השכר. אם מלכו של עולם, מי שאמר בעולם כרצונו, קבע את קני המידה המוסרי שאתה היית צריך לבאר את הקוצים, ולא בארת אותם, אתה אדם לא מוסרי. יכול להיות שהרגישות שלך לא אפשרה לך. יכול להיות שהסברות האנושיות שלך לא אפשרו לך, אבל אתה אדם לא מוסרי. יש לקיש אמר את זה בצורה חריפה. מי שאומר לכם על האכזרים, סופו שיתאכזר על האחרונים. במובן הזה, הבירור המוסרי של אותו איזון בין הטבעיות לבין קנה מידה מוחלט, אומר שעד שאתה לא מציב את הטבעיות ככלי להמליך את בעל הפרדס, אתה לא תדע מה זה מוסר. לא תדע מה זה אמת. מצד שני, האם אנחנו מוכנים להגיד גם את החלק הראשון? אם אתה יוצא לקרב, או חוזר מהקרב, ואין לך שום רגישות, ולא אכפת לך מחיי אדם, אתה לא נציג של הקדוש ברוך הוא. אתה לא נציג של אברהם אבינו. אם אתה חצוף וגס רוח, ויכול לדבר מילה רעה על חיילי צה"ל שמוסרים את הנפש עליך, ועל שכמותך, אתה כפוי טובה, ויש לזה מילה בתורה, אתה יכול להוסיף למילה הזאת כיפה גדולה. אתה יכול להוסיף כל מערכות החיצוניות של הקטלוגים הרוחניים. אתה נקרא נבל. כך רמב"ן מפרש את המילה נבל. עם נבל ולא חכם, אומר רמב"ן, זה כפוי טובה. כי האותיות ב' ופ' מתחלפות, זה כמו להגיד נפל. המינימום של החיים זה הכרת הטוב, פחות מזה. איפה אתה נמצא? הנכון שהאיזון, בניית המעגל השלם, היא מאוד קשה. עוד מורכבת. מיוחד שבדורנו, יש אמנם אנשים שהם חושבים שהם הורים ותומים, אבל אין עוד הורים ותומים. יש אנשים שהם חושבים שהם סנדרין, אבל אין סנדרין. יש אנשים שהם חושבים שהם נביאים, אבל אין עוד נביאים. אז איך נדע? איך נדע במי לבחור? אתה רואה מודעה, אתה רואה עוד מודעה. מה הוא? מה תעשה? נו, מה תעשה? ישנה אמרה לך בפרקי אבות, לא מה תצביע. היא אמרה לך איך לברר. היא אמרה לך איך בונים את המערכת הטבעית מול הציווי האלוקי. היא אמרה לך שלושה דברים. דבר ראשון, עשה לך רב. קח מישהו מעליך. אתה לא יודע הכל. אתה לא מבין הכל. אבל המילה האמצעית היא לא המילה, סליחה. אז ככה נס גלוי, ככה היכולת הגופנית ללמוד עכשיו, אבל כמה שהנס מתרחש, אז אולי עוד 2-3 דקות. מושג של יכולתך להכריע בנויה על המילה לך. והנה אמרה לאברהם אבינו, השם אמר לו לך, עזוב הכל, אבל הצמיד את המילה לך. אז רש"י כדרכו בעדינות, מה הוא אומר? לטובתך והנאתך. כל מיני אנשים חושבים שעיקר הברכה זה בחוץ לארץ. פה בארץ מתברכים. ממילא, אם היה מצב חסר בחוץ לארץ, בארץ בעזרת השם, תתמלא, תיבנה. הזוהר, הוא נוקב עד התאום. הוא אומר, לך לך לגרמיותך. לך לך לעצמותך. האזור שם בהר הבית, שאנחנו לא רחוקים מקרב גדול עליו, נגד אמריקה ונגד אירופה, לא רחוקים. אמרו לי אתמול שבאינטרנט מסתובב איזה חשבון של האותיות, של פיענוח, הפסוקים, לפי קוד מחשב, שהפרק ביחזקאל על גוג ומגוג, זה פרק שנמצאות באותיות של האמריקאי הזה שנבחר. אני לא הייתי ממליץ לו להישאר בתפקידו, כי צריך על הראש שלו לקחת לכם את גוג ומגוג. אנחנו קרובים להכרעה סביב הר הבית. זה שיש הרבה שיחי הדעת, זה לא משיח את הדעת מהיקר, זה 200 מטר מרובע האלה, הם המקום הכי חשוב בעולם. בגלל שאין שם בורסה, ואין שם הבימה, ואין שם יד אליהו, ולא אולפן 2, ולא אולפן 1, ולא עיתון ידיעות אחרונות, אין שם. שם המקום שנברא אדם הראשון. אתה רוצה להבין מה זה הגוף שלך? אתה הולך להר הבית. כשאפשר, כשמותר, כשגדולי התור התירו לך, אתה הולך להר הבית, שם אתה פוגש את הנפש שלך, את העצמיות שלך, את המוסר שלך, את כיבוד ההורים שלך, את הכל. אז המילה לך היא משמעותית. עשה לך רע. הרב אמר לי להצביע X. לא מבין. מה עליי לעשות? אומרת המשנה בפרקי אבות, היא ביתך בית ועד לחכמים. והווה מתאבק באפר רגליהם. רוב המפרשים מסבירים שמתאבק זה שאתה הולך, הרי בדרך לא סלולה, כשהרב הולך לפניך, הוא מעלה אבק, ואז אתה רואה לאיזה כיוון ללכת. רב חיים מוולוז'י, שמי שקורא את הדברים שלו על רבו, על הגאון מווילנה, רואה התבטלות מוחלטת, הוא אומר, רב מתאבק לשון מאבק, לא לשא פנים לאיש. כל מה שאתה רוצה לשאול, תשאל. אין לימוד גמרא בלי זה. אז כלפי אלה שהם ראשונים, כלפי אלה שתנאים והמוראים, אני יודע את זה שבלי שאלות אין ברור. אני יודע שאברהם אבינו בלי שאלות, הוא לא נהיה אברהם אבינו. אבל אם אמרו לי, זהו. כמה אני יכול לשאול? זה עשה לך הרב. מעליי, הוא לא משתיק אותי. שנית, משהו מהסוג שאנחנו עושים פה, קנה לך חבר. חברותה, כמה חבר'ה נומדים ביחד. לפעמים חבר יודע לדייק בי משהו שאני לבד לא הייתי מגיע אליו. עד כדי כך, אמר לי אדם ששאל את הרופא שמטפל ברב אליהו, יאריך השם ימיו, יבריא אותו בריאות איתנה, יחזירהו כוחות חדשים למעמדו ותפקידו. אמר לי ששאל אותו את הרב אליהו, הרב עזר לאלפי אנשים עד עכשיו. הרב לא יכול להתפלל על הרב אליהו. נגיד לו את השם. הרב מרדכי צמח בן מזל, בן מזל טוב. אמר לו הרב אליהו, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסור. יש איזשהו צד שהסביבה צריכה, והסביבה עושה את זה בתפילות, בכל מקום בארץ, בדרכים שונות, להיות שותפים, הרב אליהו ומשפחתו. קהילתו. והמאמץ הזה להחזיר אותו לכוחותיו. זה קנה לך חבר. זה דורש קניין. צריך להשקיע בזה. עכשיו החלק השלישי הוא קצת מנוגד. הבא דן את כל האדם לכף זכות. מרוב שאני שואל את הבקרה מעליי, או את הבקרה כמוני, אני כבר לא שם לב מה יש בתוכי. זה החלק השלישי, הבא דן את כל האדם לכף זכות, כולל עצמך. אדם צריך ללמד על עצמו זכות. רחל אמנו מלמדת על עצמה זכות. ושהיא מבינה שמשימתה לקחת את אחותה, לא לבייש אותה, לתת לה אפשרות להקים בית על חשבונה שלה. מישהו יכול לעמוד בניסיון הזה? זה נקרא בגמרא במגילה צניעות. שכר צניעות. לא גילתה, לא סיפרה. את פסוק הזה במשלי פרק י' א', נאמן רוח יחסה דבר. לא רעבתנות, לא רעש וצלצולים, יחסה דבר. בגלל שהיא מאמינה בשליחותה, אז לכן היא גם יכולה להאמין בשליחות אחותה. זה בכלל לא בסתירה. החל ממנו, היא מציינת את המצב שלה. בלי כחל, בלי סרק. כשנולד הילד היא אומרת, אסף אלוהים את חרפתי. אני לא קוראת לו אסף. קוראת לו יוסף. יוסף השם לי בן אחר. זה עומק לימוד הזכות של האדם על עצמו, שליחות. כיוון שהוא שליח, זה מה שבעצם מתגלה דרכו, זה רצון הבורא. אז הוא רוצה עוד. הוא רוצה עוד בשביל עצמו. הוא רוצה עוד בשביל כנסת ישראל. ומאותו רגע שנולד יוסף, אומר יעקב אבינו, תן לי את כל המשפחה שלי ואני הולך. אבל בפועל זה לא קורה. עד שפני לבן נהיים רעים ובניו מתחילים לחרוש מזימות, אז השם אומר לו, לך לך, שוב אל ארץ אבותיך. אומר המלבין, אל תקראו את הפסוקים בשטחיות, כביכול יש נסיבות שלא מאפשרות להישאר. אומר המלבין, כל עוד הקדוש ברוך הוא רוצה שיעקב אבינו יישאר בבית לבן, הוא מגן עליו. ומהרגע שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחזור לארץ, אומר המלבין דבר חריף מאוד, חושבים על זה במשמעות ציבורית, זה נורא. הוא אומר, קלטה ההשגחה עליו. הסתיים הפרק הזה. אל תישאר רגע בגלות. זה רחל. כל כולה נקברת בהם הדרך. לא אמר את המכפלה. מה הסיבה? שכשיצאו בניה לגלות, היא תעמוד ליד הקבר, ומה היא תעשה שם? תגיד תהילים. היא תתפלל עליהם ותרחם עליהם. רוצים לגלות 2,000 שנה. מה יכולים להיות הרחמים של רחל? שיהיה לנו שוויון זכויות, שלא ידרסו אותנו. עומק הרחמים של רחל זה עומק לימוד הזכות, שאנחנו לא שייכים לגלות. צריך לחזור הביתה. עם שאחרי 2,000 שנה ריסוק ופיזור חוזר לעצמו, חוזר הביתה. אומר לה הקדוש ברוך הוא בנבואת ירמיהו, זה שכר פעולתך. זה שאת לימדת זכות על עצמך ועל אחותך. זה שהסתכלת פנימה במקום להסתכל על המערכות החיצוניות. זה עומד להם לישראל ביכולת לחזור הביתה. ושבו מארץ אויב. זהו, בסדר. אומר הנביא, ויש תקווה לאחריתך. תספרו כמה שלטים בארץ, לקראת י' ג' מופיעה מילה תקווה. המוני מקומות. מה התקווה לאחריתך? ושבו בנים לגבולה. כבר אמרת. אמרת ושבו מארץ אויב. היום אומר רב אריה לוין, השם הבעל שם טוב, שבאמת ההבטחה בחלק הראשון שבו מארץ אויב זה לחזור הביתה. אדם שחוזר לביתו, לאדמתו, הוא בונה. את מה הוא בונה? יש שלב חיצוני, יש שלב פנימי. איזה מוסר הוא בונה, איזה כיבוד הורים הוא בונה, איזה נאמנות לאחים הוא בונה. כל מה שאברהם אבינו אומר. זה נקרא ושבו בנים לגבולה. גבול אין לו קדושה מצד עצמו, אלא מצד שהוא תוחם את הקדוש. אנחנו בשונה מאלה המכנים את עצמם דת מוסלמית, אין לנו שום עניין שכל העולם יהיה כמונו. שבע מצוות בני נוח וזהו. ואנחנו גם לא מתכוונים להילחם. אין לנו מילים כאלה. מלחמת קודש. רק על מקום אחד יש לנו. על ארץ ישראל. כי אם פה נבנה קנה ודם מוסרי. אם פה נבנה מה זה כיבוד הורים. אם פה נבנית אחריות. אם פה נבנית עצמאות. ואנחנו על מילימטר מבטרים. זה פגיעה בעולם. העולם עוד לא מכיר את זה. אפילו ניו יורק טיימס עוד לא מכיר את זה. וגם האמריקאי שנבחר עוד לא מכיר את זה. בסדר. שיעורים לוקח זמן קצת. היה לפני שש שנים אותו פיגוע נורא בגדלי התאומים, מרכז הסחר העולמי. איזה הזוע גדול בעולם. כף בית אלול. אפילו הטלוויזיה הישראלית הזדעזעה, עשתה תוכנית לפני יום כיפור, חשבון נפש. זה לא קורה הרבה פעמים. אספר לחבר שהיה בתוכנית הזאת, שהיו הרבה מומחים בתוכנית. הרבה מאוד פרופסורים, בכל מיני תחומים. תוכנית שהמשיכה שעתיים. אם אנשים עם שכל מדברים, אז בסוף זה נגמר. ונשארה רבע דקה, 15 שניות, כאותה כמות זמן של הפיגוע. ואז נזכרו שיש איזה בן אדם, הוא לא דווקא פרופסור, מה אתה אומר? אמר שלושה משפטים. אמר א', אמריקה חטאה בחטא הגאווה. ב', ישראל חטאה בשיעבוד לאמריקה. וג', הגיע הזמן להשתחרר מזה. לוקח 12 שניות. כמו להגיד מודה אני בבוקר. 12 מילים. נהייתה מאומה באולפן. איך בן אדם פוגע ככה בארצות הברית? מישהו יעז להגיד כזה דבר היום אחרי כל החגיגות שם? ליד האיש הפשוט הזה יושב מומחה, פרופסור, לא סתם פרופסור, נשיא אוניברסיטה. לא סתם נשיא אוניברסיטה, נשיא אוניברסיטת בן גוריון. שלימים נהיה ראש ועדת הכספים. לא ברור כמה זמן זה יחזיק מאמר, אבל זה תפקידו. פרופסור אבישי ברוורמן. הוא לא מכיר את האיש הפשוט הזה. האיש הפשוט לא מכיר אותו. אמר לי החבר, הוא גחן אליו. אמר לו, תשמע, אתה עוד לא מבין איזה אמת אמרת. אתה עוד לא יודע לאן זה מגיע. אתה רואה פה את כל ההתקפות עליך. תעשה לי טובה, אל תתרגש מזה. זה אנשים עוד לא יכולים להקל את זה. תמשיך. תמשיך בדרכך. והוא עומד בחספין, אותו אדם, אבישי ברוורמן, בחספין ביום הזיכרון, האחרון. הוא אומר שם לכל הציבור, החברה הישראלית חוטאת בחטא הגאווה, הגיע הזמן להשתחרר מזה. זה עבודה גדולה. אבל היא לא מתחילה במהפכות החיצוניות. מתחילה באדם. בבירוש בינו לבין עצמו, בהכרעות שלו, בסדר עדיפויות שלו. ואני חושב שגם זה חלק מהמאמץ הגדול בתקופת הבחירות. להיות פחות פסיביים, פחות עומדים על הגדר, פחות מחווים דעה על אלה ואחרים, ויותר פועלים. לפעול, שכר פעולתך, אחרי עשה לך רב, אחרי נה לך חבר, אחרי בדן את כל אדם כוף זכות, אחרי שאדם לברר את דרכו, שלא יישאר פסיבי, לא יישאר צופה. זה רעה חולה, גם חולה לאדם, וגם אי אפשר לתקן כך. מקווה בעזרת השם נאסוף מהשבת הזאת, הרבה כוחות, להיות עצמנו, בטהרה, בגבורה, הרב קוק כותב, אחד מהפנקסים החדשים שיצאו, שלוש תכונות נפש, הם, על זה נופל הכל וקם הכל בחבלי משה. גבורה, ענווה, שמחה. שלוש התכונות האלה. אז בעזרת השם, בכוח המידות של אברהם אבינו ושרה אמנו, גם זה מספג בדורות הבאים, נוציא את זה מהכוח אל הפועל, בכל העוצמה. בשורות טובות, שבת שלום, כל טוב.